כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 27 באפריל 2021 והיום בעולם. הודו רשמה אתמול שיא עולמי של תחלואה, זה היום החמישי ברציפות, עם 353,000 מאומתים חדשים. מניין המתים היומי הרשמי בהודו עומד על 2,800 ביממה. האסון כל כך גדול שנדמה שאין מי שלא מכיר מישהו שמת מקורונה. פרופסור שהיד ג'מיל, וירולוג הודי, סיפר הלילה לערוץ 4 הבריטי כמה קרוב המגפה נוגעת בכמעט כל אחד.
In the last one week, at least 10 people that I knew closely have died. And they've all died of COVID. So I've not seen anything like this happen ever in my life.
בשבוע האחרון לפחות 10 אנשים שהכרתי הכרות קרובה מתו, כולם מתו מקורונה, לא ראיתי דבר כזה מימיי. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון תחת מתקפה בעקבות הפרסום כי באוקטובר האחרון צרח על עוזרה ואמר כי לא יסכים להזזל שיהיו עוד סגרים. מבחינתי שהגופות יערמו ברחובות. פוליטיקאים בריטים דורשים שיתפטר.
A prime minister who does not put public health first is no prime minister at all.
ראש ממשלה שלא שם את בריאות הציבור במקום הראשון הוא לא ראש ממשלה בכלל, אומר סטיבן פלין, חבר פרלמנט סקוטי. ראש הממשלה ג'ונסון מנסה לבלום את המתקפה המשולבת נגדו.
I think the important thing I think people want to us to get on and do as a government is to make sure that the lockdowns work and they have.
הדבר החשוב ביותר לממשלה הוא שהסגרים יצליחו והם יצליחו. כל האצבעות מופנות אל עבר יועצו וחברו הקרוב לשעבר דומיני קאמינגס, שהסתכסך עם אשתו של ג'ונסון באחרונה והודח מתפקידו.
Some of the pro-Trump rioters who stormed the Capitol this month wore clothing with anti-Semitic images and messages, the latest sign of a growing problem in America.
בדוח השנתי של הליגה למניעת השמצה יש חדשות טובות, אבל גם הרבה מאוד חדשות רעות. בשנה שעברה נרשמה ירידה של 4% בשיעור האירועים האנטישמיים בארצות הברית. הירידה מיוחסת במידה רבה לשנת הקורונה. חרף הירידה, בארגון מגדירים את הנתונים שיא היסטורי, שכן שנת 2020 היא השנה השלישית בשיעור האירועים האנטישמיים המתועדים מאז 1979. על פי הדוח, בשנה שעברה לא דווחו מקרי מוות על רקע אנטישמי, עם זאת שיעור האירועים האנטישמיים המתועדים עדיין גבוה מאוד. בשנה האחרונה נמנו 2024 תקריות תקיפה, הטרדה ואירועי ונדליזם. הדוח מתעד 1,242 תקריות הטרדה, מהוות גידול של 10% בקטגוריה זו לעומת 2019. וגם
I'm growing careless of my dress.
הזמר הוולשי הוותיק טום ג'ונס הוא אולי בן 80, אבל שהגיל לא יבלבל אתכם, הכל עדיין חם וגם המעריצים ממלאים אולמות. את השנה האחרונה הוא בילה בעיקר בהפקת אלבום חדש, ובו הוא עוסק בהרחבה בגילו המתקדם, בבגידת הגוף, בפיזור הנפש וגם בחיים כאלמן. בתוך סוף שבוע אחד הגיע האלבום מוקף בזמן, זהו שמו, לראש רשימת המצעדים בבריטניה.
I'm growing drowsy in my chair and I no longer ponder life and though I see a lock of hair I seldom dream about my wife I'm growing fonder of the fire I'm growing mindful of the cold I'm growing wise I'm growing, yes, I'm growing old. I'm growing wise. I'm growing, yes, I'm growing old.
השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, איתנו גם איילת דודי ונדב רוזנצוויג. אנחנו פותחים בארצות הברית עם המפקד. ארצות הברית עורכת מפקד אוכלוסין אחת לעשר שנים. על סמך התוצאות הללו היא מעדכנת את חלוקת המושבים בקונגרס. אמש התפרסמו תוצאות מפקד האוכלוסין האחרון, ולפיו כמה מדינות בדרום ובמערב ירוויחו עוד מושבים בבית הנבחרים, בעוד מדינות אחרות יאלצו לאבד מכוחן. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
להתכונים האלה יש משמעות פוליטית, מה לטובתם של הרפובליקנים?
ככה זה נראה, זאת המגמה לפחות, כן, פעם בעשר שנים עושים מפקד, סופרים כמה אמריקאים יש, אגב יש 331 מיליון איש שחיים בארצות הברית, איש ואישה, ואז מעדכנים את זה לפי הנוכחות שלהם במדינות, כי בסופו של דבר יש לנו 435 מושבים בבית הנבחרים, ואלה מתחלקים פרופורציונית לפי גודל האוכלוסייה. וכאן יש מדינות שיאבדו, יש מדינות שירוויחו, ובגדול, במבט ראשוני, זה נראה כאילו שהמדינות הרפובליקניות הן אלה שתרווחנה יותר. טקסס מקבלת עוד שני מושבים, פלורידה חשובה כל כך מקבלת עוד מושב אחד, מונטנה תקבל עוד מושב אחד, נורת קרוליינה, פלורידה, אלה מדינות חשובות, וכאשר אנחנו יודעים שהפער בבית הנבחרים הוא בכלל לא גדול, זה בהחלט יכול לעשות הבדל כבר בבחירות הקרובות.
לו היו הבחירות נערכות היום על בסיס הנתונים של מערכת הבחירות הקודמת, עם המספרים של מערכת הבחירות הבאה, האם הרפובליקנים היו למשל מצליחים לשמור על בית הנבחרים?
מאוד גבולי, מאוד גבולי, זה היה הופך את הקרב הזה ממש על חודו של מושב או שניים, כי אנחנו גם מסתכלים אלו מדינות הפסידו מושבים, קליפורניה מפסידה מושב אחד, ניו יורק, אלה מעוזים דמוקרטיים כמובן, וגם אילינוי ומישיגן, וגם אוהיו המתנדנדת ופנסילבניה, ווסט וירג'יניה, שגם כן יש לה נטיות מעורבות בהקשר הזה, אלה מפסידות מושב אחד, אולי ווסט וירג'יניה בעצם יותר רפובליקני, אבל מה שמעניין זה מה זה אומר לגבי, קודם כל לגבי האוכלוסייה האמריקנית, זה אומר דבר שאנחנו יודעים כבר הרבה זמן, יש נהירה או נדידה החוצה מהצפון מזרח ומהמידווסט, ויותר לכיוון הדרום והמערב, זו התנועה הטבעית של האוכלוסייה האמריקנית כבר הרבה זמן, אבל מעבר לזה זה אומר שעכשיו המהלך, המשחק קצת יותר פתוח לרפובליקנים, ותכף נדבר על זה, בוא נשמע תחילה באמת את ההכרזה הרשמית של הסוקרים, של אנשים שניהלו את מפקד האוכלוסין על התוצאות. הנה דברים שאומר דוקטור רון ג'רמן.
7 states will each lose one seat in the house. California, Illinois, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania.
כן, אלה 7 המדינות שיפסידו מושבים בבית הנבחרים. עכשיו אנחנו צריכים לעבור לשלב הבא, וזה העדכון בתוך המדינות, כי המושבים האלה בסופו של דבר הן של מחוזות בחירה קונגרסיונליים בתוך המדינות האלה, ומתחיל התהליך של הסרטוט מחדש של הגבולות של המחוזות האלה בתוך המדינות. זה תהליך פוליטי, זה תהליך מכוער, הוא כולל הרבה ריבים, יש הרבה מה להגיד על זה, אבל בגדול זה אומר שעכשיו המחוקקים המקומיים ברוב המדינות יצטרכו לסרטט מחדש איפה בדיוק עוברים הקווים, וגם בתוך מדינות כחולות יש אזורים אדומים, ובמדינות אדומות יש אזורים כחולים, וכאן יהיה האתגר הגדול לעשות את זה, שני הצדדים ינסו לעשות את זה בצורה המיטבית עבורם עד הבחירות הקרובות.
מה בדבר חבר האלקטורים? עד כמה הסיפור הזה משפיע גם על חלוקת האלקטורים, שזה המרכיב החשוב ביותר אולי בבחירת הנשיא הבא של ארצות הברית?
כן, חבר האלקטורים מושפע ישירות מזה, המבנה שלו משקף את המבנה של הקונגרס, ולכן אם יש לקליפורניה פחות מושב אחד, יהיה לה גם פחות אלקטור אחד, אם יש לניו יורק פחות מושב אחד, יהיה לה פחות אלקטור אחד, ברור שזה גם כן ישנה. אנחנו ראינו בבחירות האחרונות ובבחירות שלפני שהפער באלקטורים היה מאוד גדול, זה לא באמת משהו שהתנדנד, כך שעוד, גם אם דונלד טראמפ היה מקבל את העוד שני מושבים האלה שיש לטקסס להציע עכשיו, או את העוד אחד שיש לפלורידה, זה לא היה משנה. אבל בקרבות יותר צמודים זה בהחלט יכול לעשות את ההבדל. צריך להוסיף פה עוד איזושהי הסתייגות. אנחנו מדברים על מדינות אדומות וכחולות, כאילו שזה לגמרי מובן מאליו שהקולות האלה הולכים לכיוון אחד. יש גם מגמות שאנחנו רואים בתוך האוכלוסייה, ההנחה הזאת שהייתה פעם, שציבורים הם, למשל הם, שגרים בפרברים ונשים בפרברים, הם מצביעות ומצביעים יותר לרפובליקנים מאשר לדמוקרטיה, המגמה הזאת משתנה. ההנחה הזאת שהיספנים מצביעים הרבה יותר לדמוקרטים ו... כמעט ולא לרפובליקנים, גם היא הולכת ומשתנה.
נתן, ויש עוד סוגיה שאולי תשפיע גם כן על הבחירות הבאות, וזה מה יקרה בוושינגטון די-סי, האם באמת וושינגטון די-סי תהפוך למדינה? מדינה זה אומר שני חברי סנאט, במידה רבה יכול לשנות את מאזן הכוחות שם.
זה יכול להיות דרמטי, שני סנאטורים וחבר קונגרס אחד למדינת וושינגטון העתידית, המדינה ה-51. האם זה יכול לקרות? בית הנבחרים אישר את ההחלטה הזאת, זה היסטורי, זה דרמטי, זה נורא נחמד, זה צריך לעבור בסנאט, וצריך שמישהו יהיה לו את הרצון הפוליטי לדחוף את זה בסנאט. בינתיים אנחנו שומעים הרבה דיבורים מצד הדמוקרטים, הנשיא ביידן תומך, צ'אק שומר תומך, הם כולם תומכים, הם לא הולכים לקדם את זה יותר מדי כרגע, כי זה נושא קצת טעון. ברור שהבעיה היא לא העובדה שכולם מסכימים עליה, ש700,000 פלוס תושבי מחוז קולומביה, תושבי וושינגטון, מגיעה להם זכות הצבעה לקונגרס, אלא העובדה שזה מקום כל כך דמוקרטי, שברור שאנחנו מדברים כאן על שינוי המאזן לטובת הדמוקרטים, אבל יש לחץ לעשות את זה, נראה אם זה יקרה, זה לא, אף אחד לא תולה בכך יותר מדי סיכויים כרגע.
אבל כמובן הנושא המרכזי שמעסיק את האמריקנים בימים אלה, הקורונה, מצב בארצות הברית הולך ומשתפר, ועכשיו וושינגטון גם מדברת על כוונתה להעביר עשרות מיליוני חיסוני קורונה עודפים למדינות אחרות, באילו חיסונים מדובר, מי צפוי לקבל אותם?
כן, אנחנו מדברים בעיקר על החיסונים של אסטרזנקה, שארצות הברית התכוונה להשתמש בהם, יש לה אחוזים איתם. מדובר כ-60 מיליון מנות חיסון שיופצו למדינות אחרות. בואו נשמע תחילה דברים שאומרת דוברת הבית הלבן, ג'ן סאקי.
The administration is looking at options to share American-made AstraZeneca vaccine doses during the next few months. Given the strong portfolio of vaccines that the United States has already authorized and available in large quantity, and that is available in large quantities, two-dose vaccines and one-dose vaccine, and given AstraZeneca is not authorized for use in the United States, we do not need to use AstraZeneca in our fight against COVID over the next few months.
כן, אז אומרת הדוברת, אנחנו מתכוונים לחלק חיסונים אמריקנים שיוצרו בארצות הברית של אסטרזניקה, כי הם לא משמשים אותנו, הם לא חלק מהמאגר שמשמש את ארצות הברית. לארצות הברית יש עכשיו מספיק חיסונים, בעיקר פייזר ומודרנה, וגם חיסונים של J&J שהוחזרו עכשיו לשימוש, אין לה שום מחסור בחיסונים. והלחץ גובר על הממשל לעשות משהו עם החיסונים העודפים האלה, כי מסתכלים החוצה ורואים מדינות אחרות כמו סין, כמו רוסיה, שעושות דיפלומטיית חיסונים, שמסייעות למדינות אחרות, יש לחץ עצום בעולם לקבל עוד חיסונים, וארצות הברית בינתיים שומרת כמעט את הכל לעצמה, נתנה קצת לקנדה ולמקסיקו, אבל היא מחזיקה את המאגרים לעצמה, ועכשיו כשברור שיש מספיק חיסונים בארצות הברית, ושמצב החיסונים כאן הוא טוב, בממשל השתכנעו שהגיע הזמן לשחרר ולתת למדינות אחרות, ברור שהודו היא הראשונה ברשימה כרגע, אבל יש כוונה גם לסייע למדינות אפריקה, למדינות אמריקה הלטינית, למדינות אחרות שזקוקות לחיסונים, וזאת כמובן בנוסף לתרומה האמריקנית לקובקס, לתרומה הכספית, לארגון שאמור לדאוג לחיסונים לשאר העולם.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו הולכים קצת צפונה לקנדה, מדינה מאורגנת, מתוכננת, עשירה, שנחשפה במשבר כמדינה מבולבלת, לא מתוכננת, ובעיקר מדינה שהאזרחים שלה עכשיו מתוסכלים מאוד מהניהול של המשבר הזה. הדיווח של כתבתנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
החיסונים מזדחלים לאיתם, בני 40 ומעלה מוזמנים למצוא ברשימות ארוכות את המרפאה המתאימה, לצלצל ולנסות לקבוע תור. כדי לקבל חיסון בעוד כמה שבועות. דוקטור מייקל היידן, מי שהיה ראש חטיבת המחקר של טבע, תושב ונקובר, והיום דירקטור בחברת אבסלרה שיצרה את התרופה לטיפול בקורונה, אומר, המצב מביך, קנדה רכשה את החיסונים ונכשלת בהעברתם.
See, I think everybody recognizes that the major weaknesses in the system in Canada that need to be addressed and have to be addressed. It's shameful that we have purchased the vaccines, we've purchased the antibody, but it's very hard to deliver it, either through provinces.
ובינתיים, המגבלות בכל הפרובינציות מחמירות. באונטריו, הפרובינציה הגדולה במדינה, למעלה מ-4,000 נדבקים בכל יום. שני מפעלי אמזון במדינה נסגרו באופן חלקי בשל הדבקה. בסוף השבוע התנצל ראש הפרובינציה דאג פורד על שממשלתו טעתה בשיקול הדעת. בעוד שנאסר על אזרחים להסתובב בשטחים פתוחים, אפשר היה לקיים מפגשים במקומות סגורים.
I know we made a mistake. And for that, I'm sorry and I sincerely apologize.
בקולומביה הבריטית נקבעו בסוף השבוע תקנות לשעת חירום. לפיהן הפרובינציה חולקה לשלושה אזורי בריאות ומי שיחצה ביניהן צפוי לקנס של $575. בנובה סקושיה הועלה גובה הקנס ל-$2,000. קנדה השעתה את כל הטיסות מהודו ומפקיסטן. 50% מהחולים שנחתו בקנדה באו משתי המדינות הללו. הגבולות עם ארצות הברית עדיין סגורים לכניסת תיירים. הקנדים מתוסכלים, רק כ-30% מהאוכלוסייה הבוגרת חוסנה ובתי החולים עמוסים יותר מתמיד. מני טרוויש הוא אח בטיפול נמרץ נשימתי בקולומביה הבריטית ומטפל בחולי קורונה. לדבריו, הצוותים הרפואיים מותשים מתמיד. ובתוך הכאוס הציגה ממשלת טרודו את התקציב שלה לשנה הבאה, $100 מיליארד. זהו התקציב הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, ומטרתו לנצח את המלחמה בנגיף. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
תמונות שריפת גופות הנפטרים מקורונה בהודו זעזעו בימים האחרונים את העולם, ונראה שעכשיו אותו עולם מנסה לסייע מחד, אבל גם סוגר את הגבולות שלו למגיעים מתת היבשת מנגד, ובארצות הברית התחייבו להעביר למדינות האיחוד האירופי עודפי חיסונים של חברת אסטרזנקה. שמענו, שלום לכתבת תחום החוץ מיכל רשף.
שלום אירן, כן, אז בואו נתחיל אולי בהודו, שם נרשמה עלייה במספר מקרי המוות בימים האחרונים בעקבות גל התחלואה השני במדינה. כפי שראינו, רק אתמול נרשמו בדלי 380 מתים מקורונה, ורק אתמול ורק בדלי. מספרי המאומתים ממשיכים גם הם להיות גבוהים מאוד, כאשר בכמה ימים בלבד רשמה הודו יותר ממיליון מקרי דבקות. הנתונים נכון לבוקר איראן מראים על ירידה קלה במאומתים, קצת יותר מ-323 אלף איש, ירידה מהצי של 352 אלף מאומתים יום קודם לכן. אז היום עומד מספר הנדבקים בהודו עד כה על 17 מיליון בני אדם, 192 אלף מתים, וכאן צריך לשים כוכבית, כיוון שלפי הערכות יש הרבה מאוד מקרי תחלואה ותמותה שאינם מדווחים. אני אתן לך דוגמה אחת, בדיקה של ערוץ NDTV המקומי למשל, גילתה 1,150 מקרי תמותה נוספים בדלי בשבוע האחרון שלא דווחו על ידי הרשויות, כך שאפשר להסיק שהמספרים המאוד מאוד גבוהים שאנחנו רואים ורואות עכשיו, אפילו גבוהים יותר מזה.
כן, אחת הבעיות היא שבני המשפחה במקרים מסוימים, במקרה שמדובר בהינדואים, שורפים בעצם את הגופות, והרבה פעמים אין רישום מדויק של הסיפור הזה למרבה הצער.
נכון, ונראה שזו איזושהי בעיה שהייתה קיימת גם לאורך כל השנה האחרונה, המספרים שם ככה, נאו ונדו נקרא לזה ככה, כשהבעיה העיקרית כרגע בהודו צריך לומר היא מחסור חמור מאוד בציוד, גם מקום ביחידות טיפול נמרץ, גם מכשירי הנשמה, בלוני חמצן. שמענו בימים האחרונים על בתי חולים שפשוט לא מצליחים להציל את המטופלים שלהם כי אין להם את הציוד הזה. ונוסף על הדיווחים האלה אנחנו גם רואות ורואים עוד ועוד מקומות ציבוריים כמו פארקים ומגרשי חנייה, פשוט הופכים לקרמטוריומים מאולתרים שבהם שורפים גופות. בוא נשמע אולי את דוקטור פיוש גירדר, עובד בשירותי החירום שם. הנה.
Emotionally we are drained. We have not seen so many mortalities in our ICU as well as in our near and dear ones. I get maybe around 50 calls every day. Somebody is asking for beds, somebody is asking for cylinder, somebody is asking for drugs.
אנחנו מיובשים, אומר דוקטור גירדר, הוא מתכוון לציוד ולמשאבים. לא ראינו כמות מתים גדולה בחדר הטיפול הנמרץ שלנו כמו זו שראו מקומות אחרים בהודו, אבל אני מקבל כ-50 שיחות ביום, מישהו מבקש מיטות, אחרים מבקשים ציוד הצלה אחר או תרופות, אין לנו במלאי לתת, וחולים פשוט מתים כך לדבריו.
ומדינות העולם הן מתגייסות לסייע להודו.
נכון, בריטניה למשל החלה לשלוח לשם מכונות הנשמה ובלוני חמצן, כמה מדינות החברות באיחוד האירופי ישלחו גם הן ציוד, אפילו פקיסטן שלהודו יש איתה יחסים מאוד מתוחים כפי שאנחנו יודעים, הבטיחה לשלוח אמבולנסים, וגם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הודיע שהוא יבטל את האיסור על שליחת חומרי גלם מחוץ למדינה, ובעצם ישלח להודו חומרי גלם שיוכלו לסייע לה לייצר עוד חיסונים של חברת האסטרוזניקה. ארצות הברית הבטיחה גם לשלוח ציוד רפואי וציוד מגן לצוותים הרפואיים. בוא נשמע בעניין הזה דובר מחלקת ההגנה האמריקני ג'ון קירבי.
The department is working closely with other US agencies to rapidly deploy oxygen related equipment, rapid testing kits, personal protective equipment and other essential materials to our
department. אנחנו מקירבי המחלקה שלנו עובדת בצמוד עם סוכנויות אמריקניות נוספות כדי לספק במהירות ציוד למכונות הנשמה, בדיקות מהירות, ציוד מגן וחומרים נוספים להודו. אנחנו נמצאים בקשר הדוק עם ממשלת הודו כדי לוודא שאנחנו מעניקים לצוותי הרפואה ההודים את התמיכה שאנחנו יכולים לספק. ולצד הסיוע צריך לומר יש גם נקיטה של אמצעי זהירות. אוסטרליה מודיעה היום שהיא משעה את הטיסות בין שתי המדינות. גם במשרד הבריאות פה שמענו שממליצים על בידוד של שבועיים לשבים משם ועוד שוקלים צעדים נוספים. זה תלוי כמובן באישור הממשלה.
בואי נעבור לאירופה, שם האיחוד האירופי נערך לתבוע את חברת אסטרזנקה שלא סיפקה למדינות האיחוד את החיסונים שהתחייבה להן.
נכון, אז הנציבות האירופית הודיעה היום שהיא תובעת את חברת אסטרזניקה. לדבריה, החברה הפרה בעצם את ההסכם עם האיחוד לגבי הספקת חיסונים ל-27 החברות, ועל כך שלא הייתה לה בעצם תוכנית שניתן לסמוך עליה להספקת החיסונים הללו במועד שנקבע. בוא נשמע את דבר הנציבות בעניין הזה.
What matters to us in this case is that we want to make sure that there is a speedy delivery of a sufficient number of doses that the European citizens are entitled to and which have been promised on the basis of the contract.
אומר הדובר, מה שחשוב לנו במקרה הזה הוא לוודא שיש הספקה מהירה של כמות מנות חיסון מספקת לזכאים תושבי האיחוד ולהתחייבה החברה בהסכם. אז הנציבות פתחה בהליך משפטי בשמה ובשם חברות האיחוד שכמובן תומכות במהלך הזה. מאסטרזניקה נמסר שהעבודה שלה בעניין הזה הייתה ללא רבב, היא תילחם על שמה טוב בבית המשפט, ונזכיר שהוויכוח הזה הלך מהסכם שחתם האיחוד האירופי באוגוסט להספקת 300 מיליון מנות חיסון מהחברה. מוקדם יותר השנה אסטרזניקה הודיעה שבגלל כל מיני בעיות ייצור היא תוכל לספק הרבה פחות מנות ממה שהוסכם, וברבע הראשון של השנה במקום 80 מיליון מנות חיסון סופקו לאיחוד 30 מיליון בלבד, ברבע השני צפויה החברה לספק 70 מיליון מנות חיסון במקום 180 מיליון שלהן התחייבה בתחילה, מה שמאוד מאוד מעכב את מבצע החיסונים באירופה, ורואים את זה בכל יום גם עם נתוני התחלואה.
מיכל רשף, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו לצרפת, נשיא צרפת עמנואל מקרו הודיע על הקלות צפויות בסגר הקורונה בצרפת, כמו פתיחת מסעדות ואולמות מופעים למורת רוחם של הרופאים המדווחים על דוחק בטיפול הנמרץ. בד בבד הוא מתפנה לנזוף בנשיא רוסיה פוטין על היחס למנהיג האופוזיציה נבלני ועל פעילות רוסיה בגבול אוקראינה. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
הנשיא מקרון לא מוותר על ניהול שמירת מעמדה של צרפת בזירה הבינלאומית, גם אם הוא נאלץ להקדיש את עיקר זמנו לענייני הקורונה, לאחר שחזר מהלווייתו של בעל הברית בלוחמה בטרור במרכז אפריקה, נשיא צ'אד אידריס דבי, שמותו מדאיג מאוד את צרפת החוששת מחוסר יציבות באזור. הוא התפנה לקיים שיחה עם נשיא רוסיה פוטין כדי לומר לו, לפחות לפי הצד הצרפתי, דברים כדורבנות, להביע דאגתו על מצב בריאותו של איש האופוזיציה אלכסי נבלני ולדרוש את כיבוד זכויות האזרח שלו. הוא גם הביע תמיכה במדינות האיחוד האירופי שגרשו לאחרונה דיפלומטים רוסיים. מקרון קרא לפוטין להפגין רצון טוב בהפחתת המתחים עם אוקראינה באמצעות השגת כוחותיו והנשק הכבד מן הגבול, המשך הפסקת האש וחידוש הדיאלוג. הוא דרש גם הפגנת רצון טוב בקווקז, כולל שחרור אסירים. השניים הסכימו על חידוש העבודה של קבוצת מינסק כדי להגיע יום אחד להסדר קבע, והשניים דנו גם על כיבוד הפסקת האש בלוב ונסיגת הכוחות הזרים משם. מהודעה נהדר נושא הספקה אפשרית של חיסון ספוטניק. במקביל הוא דאג לשוחח ולתאם עמדות עם בעלת הברית מעבר לנהר הריינוס, המובילה את עמדתו הזהירה של האיחוד כלפי רוסיה. בפגישה חגיגית עם הנשיא שטיינמאייר עמד בכל זאת נושא הקורונה במרכז. מקרון רצה להודות על הסולידריות שהפגינה גרמניה בגלים הקודמים של המגפה, כולל הבהרת חולים לגרמניה כשחדרי הטיפול הנמרץ התמלאו.
Évidemment, nous allons évoquer la pandémie qui aujourd'hui frappe nos pays, notre continent et plus largement à l'international. Et nous savons combien nous avons été de part et d'autre du Rhin endeuillé par ces derniers mois.
והדבר עלול לחזור על עצמו משום שמספר החולים בטיפול הנמרץ 6,000 עולה על זה שבשיא הגל הקודם, כמו שמסביר פיליפ מונטרבר, ראש יחידת הכירורגיה בבית החולים בישה.
On est ici dans un bloc opératoire. On a derrière moi un patient de réanimation, intubé ventilé, avec le Covid. Et s'il est ici, c'est parce qu'on n'a plus d'autres structures d'accueil actuellement. En d'autres termes, que...
חולים מונשמים נמצאים ביחידות רגילות ולא בטיפול הנמרץ בגלל חוסר מקום. מחנק, כפי שהוא מכנה אותו, והוא מזהיר שלא ברור אם תתאפשר הירידה המובטחת במספר חולי הקורונה לנוכח צעדי ההקלה שעליהן בישר הנשיא. מקרון, כי מקרון צריך לחשוב גם על הבחירות המתקרבות, ובכוונתו לקיים את מה שהתחייב, ומאמצע מאי לפתוח את המרפסות של המסעדות וחלק מאולמות המופעים, ואולי לקצר קצת את העוצר הלילי. המסעדנים ואנשי מגזר התרבות הנואשים מוכנים גם לזה, הרופאים פחות. כאן גדעון קוץ. מפריט.
השעה הבינלאומית, סעודיה מעצמת הנפט, מתחילה להתאים את עצמה למציאות המשתנה ומחוקקת חוקים חדשים בתחום הסביבה. שלום לדוקטור מיכל יערי.
אהלן איראן.
מומחית למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. אחת היוזמות של סעודיה היא ייעור של סעודיה, יערות, למעשה קקל סעודי, קרן קיימת לסעודיה.
נכון, אתה מדבר על יוזמה מאוד מעניינת שמוביל מוחמד בן סלמן, יורש היצר הסעודי, שבמסגרתה ישתלו מיליוני, לא לומר מיליארדי עצים במהלך העשור הקרוב במרחבי המזרח התיכון. מדובר בשיתוף פעולה אזורי, הוא יהיה גם בסעודיה וגם במדינות נוספות, וזה בעצם חלק מהמאבק של סעודיה יחד עם עוד מדינות באזור, אל מול שינויי האקלים. צריך לזכור שהטמפרטורות במזרח התיכון, במיוחד במדינות המפרץ, הולכות ונהיות גבוהות וגבוהות וגבוהות, ובעצם קשה מאוד לשרוד את המציאות הזו, ולכן נאבקים במשבר האקלים בכל מיני צורות. כאן חייבים להגיד משהו מאוד מעניין, סעודיה, שתרמה תרומה נכבדת למשבר האקלים, בעצם רואה את עצמה כמי שתהיה המעצמה הירוקה, בוודאי של האזור, אם לא עולמית, ויש פה שינוי...
צריך להגיד, אחת המעצמות שיפגעו באופן קשה מאוד משינוי האקלים, ראינו את זה כבר בשנים האחרונות, את הטמפרטורות עולות, שם הטמפרטורות גבוהות ממילא, כשזה עולה בעוד מעלה או שתיים, זה סיפור של סכנת חיים, וכל המיזמים האלה מחייבים כמובן, ודאי ייעור מחייב הרבה מאוד מים, אפשר להניח שהולכים שם על כיוון של התפלה, זה גם לא בהכרח אנרגטי.
קודם כל, אתה עולה פה על נקודה מהותית וחשובה, מדינות המפרץ חיות באמצעות ההתפלה, וכן, יש הרבה מאוד בזבוז של חשמל במסגרת הזו. סעודיה, דרך אגב, כמדינה צורכת חשמל באמצעות נפט, ולכן היום חלק מהמהפכה הגדולה שהיא מנסה להוביל זה להפסיק את הצריכה של החשמל באמצעות נפט ולעבור לאנרגיה ירוקה. צריך גם לזכור, המדינות האלה, במיוחד מדינה כמו סעודיה, יש לה שטחים אינסופיים, היא יכולה להציב שם פאנלים, היא יכולה להציב שם תחנות רוח, יש לה מבחינת הפוטנציאל באמת את כל היכולת להכיל את האנרגיה הירוקה. בעיה אחת שהיא צריכה להתמודד איתה, בהקשר של למשל הפאנלים הסולריים, בסופות החול הקשות מאוד שפקודות את האזור, אבל גם לזה יש כל מיני פתרונות, אפילו דרך חברות ישראליות. אבל אני חושבת שמה שמעניין כאן במיוחד, זאת הסיבה ללמה בעצם מדינה שהפכה במהלך השנים לאחת המזהמות הגדולות בעולם, למה דווקא המדינה הזו מובילה את המהפכה במזרח התיכון בכל מה שקשור לאנרגיה ירוקה? והתשובה מורכבת מכל מיני מרכיבים. אולי הנושא הראשון זה התדמית של סעודיה. סעודיה צריכה להתמודד עם הרבה מאוד שנים של תדמית שלילית שנבנתה בצדק במערב, וכחלק מניסיון ההתקרבות שלה לארצות הברית ולמדינות נוספות, היא מנסה להראות שהיא משתחררת מהעבר השלילי שלה, ובעצם פניה אל תרומה לסביבה ובכלל תרומה לאזור. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, כמו שציינת, סעודיה היא הנפגעת העיקרית של המדיניות שהיא הובילה במהלך השנים, ואם היא רוצה להפוך את החיים האלה לנסבלים, אני לא מדברת על יותר מזה, אלא לנסבלים, היא חייבת כבר עכשיו לבצע שינוי גישה. והסיבה השלישית היא סיבה כלכלית. סעודיה רואה פוטנציאל כלכלי אדיר מזה שהיא תהפוך להיות מעצמה אנרגטית, אנרגטית ירוקה כמובן, ולכן המאמצים הגדולים האלה שנמצאים בראש סדר עדיפויות שלה, בוודאי בשנים האחרונות.
טוב, לסעודיה צריך לומר יש הרבה נפט, אבל יש גם המון שמש שאפשר לנצל לאנרגיה, בעיקר לשימוש מקומי. ואולי החזון הגדול ביותר של סעודיה הוא עיר העתיד, ניום, זהו שמה, שבה במידה רבה תהיה מימוש של החזון הירוק של מוחמד בן סלמן, נכון?
נכון, אבל פה אני צריכה לשפוך מים קרים, כי לסעודיה יש נטייה לצאת עם הצהרות גרנדיוזיות לגבי פרויקטים מאוד 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 גדולים, ובלא מעט מהמקרים היא לא מצליחה לממש את החזון הזה. אני לא יודעת לגבי ניום, כי זאת עיר שהיא נמצאת בהתהוות, אבל אני יכולה לספר לך למשל על פרויקט שהיא כבר כמה שנים מנסה לסיים אותו, והיא לא מצליחה. הבניין הגבוה ביותר, באורך של קילומטר, הוא תקוע בשלבים, לא אמר ראשונים, אבל בוודאי לא סופיים. היא דיברה על עיר חדשה שנקראת דליין, הקו, שגם היא תהיה עיר נטולת מכוניות, עיר שכל המהות שלה היא ירוקה. אבל במקביל לתופעות האלה צריך לזכור שיש פער בין מה שהשלטון רוצה לבין מה שקורה בפועל אצל התושבים. ואני אתן את אחת הדוגמאות. אנחנו מדברים פה על המהפכה האנרגטית, התחשבות בסביבה, אבל במשפחה ממוצעת בין שליש לשני שליש מהאוכל נזרק לפח. ועוד לא דיברנו על אירועים משפחתיים מאוד גדולים, ששם אתה אמור להציב על השולחן כמויות אוכל אדירות.
שזה די מדהים בהתחשב במה שקורה במדינה שבסך הכל מדרום לתימן, שם אולי המדינה הרעבה ביותר בעולם כרגע.
אתה נוגע פה בנקודה חשובה, וזה המעמד של סעודיה לזנות את הדמיתה כמדינה פילנטרופית. למשל, עכשיו היא שלחה סיוע של חמצן להודו, אפילו בתימן, שזאת היא שיזמה את המלחמה הנוראית הזאת, היא משקיעה הרבה מאוד כסף בלבנות, לתת לתושבים פרוטזות, לתושבים התימנים שנפגעו מהפצצות
לבנות,
שלה.
כן, לבנות מצד אחד, להפציץ מצד שני, כך שהסיפור נכון. הזה מורכב ללא ספק.
אני חושבת שזה מה שמעניין את הסעודיה, הפנים הרב-גוניות שלה, הצעד קדימה, שניים, שלושה אחורה, זאת מדינה במשבר זהות, היא בונה עכשיו את העתיד שלה, היא בונה את הזהות שלה מחדש.
אנחנו נחכה לצעד קדימה שלה בדרך אלינו לישראל, זה עדיין לא קורה בשלב הזה. יש לנו גם מה לתרום להם בתחום הזה של אנרגיה ירוקה והשקיה וטפטוף. הסעודים בהחלט ירוויחו גם מהעניין הזה. דוקטור מיכל יערי, תודה רבה לך.
תודה לך, אירן, להתראות.
בז'נבה נפתחות היום שיחות בתיווך האום בניסיון נוסף לפתור את הסכסוך בין קפריסין היוונית לקפריסין הטורקית. שלום לאריה מקל, מי שהיה שגריר ישראל ביוון.
שלום אירן.
לשעבר עיתונאי כל ישראל, מנכ"ל רשות השידור. מה הסיכוי שהפעם תהיה כאן פריצת דרך בעוד ניסיון, יש לומר, שעל פניו לפחות נראה די קלוש לפתור את הסכסוך הזה?
נכון, הצדדים מגיעים היום, הערב, לז'נבה, אבל הציפיות בהחלט נמוכות מאוד. הרי אם נזכור את הרקע, קפריסין כבר מחולקת מאז הפלישה הטורקית ב-1974. השליש הצפוני, הטורקים טוענים שזאת מדינה, אבל אף אחד לא הכיר במדינה הזאת. והשני השלישים האחרים של הקפריסאים היוונים. העמדות הן ידועות, הן גם כן לא חדשות. כאשר ניסו לפני 4 שנים לפתור את הבעיה, וגם אז היה בשוויץ, אם כי אז זה היה באתר נופש שנקרא קרנץ מונטנה, הניסיון התמוטט. הפעם לקח על עצמו מזכ"ל האום לנסות עוד הפעם, והוא ינסה, והוא אישית משתתף שם ותחלה, אבל העמדות הן ידועות.
הסיפור תלוי בראש ובראשונה באמת ברצונה של טורקיה לשחרר, והרצון הזה כרגע ממש ממש לא קיים, ומה שמסבך אותו עכשיו עוד יותר, זו העובדה שמזרח הים התיכון מלא במשאבים. עסקנו קודם באנרגיה, זה הסיפור של אנרגיה וגז, לא משפר את הסיכוי שימצא כאן פתרון.
נכון, הטורקים אומרים בצורה ברורה שהם דוגלים במה שאפשר לקרוא פתרון שתי המדינות, זה זאת אומרת שגם החלק הטורקי וגם החלק היווני יהיו מדינות עצמאיות בהכרה של הקהילה הבינלאומית. היוונים לעומת זאת עומדים על זה שצריך לאחד את האי תחת פדרציה, וזה בוודאי לא מבשר טובות. מה שאתה אומר הוא גם כן נכון, כל האזור הזה עכשיו נמצא ככה בעיניים בוחנות של רבים, טוענים שיש שם משאבים, אף צד לא נראה לי שירצה לוותר, ואנחנו נגמור עוד כנס אחד בלי ויתורים של אף צד. כשהייתי שגריר ביוון, הייתי מדבר עם דיפלומטים יווניים על העניין הזה, והייתי שואל, נו, אז מתי ייפטר הסכסוך היווני-טורקי בקפריסין? אז הם היו עונים לי בבדיחות הדעת, המשבר הזה ייפטר יום אחד אחרי שתפטרו את הבעיה הישראלית-פלסטינית. וזה בערך נכון. המשבר הזה לא עומד להיפטר.
כן, כי כרגע צריך להגיד, יש איזה סוג של סטטוס קוו, אין אלימות באזור הגבול, יש חלוקה שאומנם נראה די אכזרית בעיני המתבונן מבחוץ, אבל יש חלוקה וזה עובד פחות או יותר, זה עובד בעיקר לקפריסאים היוונים, זה פחות עובד לקפריסאים הטורקים. אתה יודע, לפני שנים אחדות יצא לי לבקר שם בקפריסין הטורקית, נפגשתי שם עם שר החוץ, כמובן שהקפריסאים היוונים לא מאוד אהבו את העובדה שציינתי שלקפריסין הטורקית יש שר חוץ, אבל יש להם שר חוץ ויש להם משרד חוץ די עלוב, בוא נודע על האמת. והם אומרים, אנחנו נמצאים פה במצור, אנחנו לא יכולים לסחור עם העולם. הגיע הזמן שהעולם יבין שצריך לשחרר אותנו מהסיטואציה הזאת.
כן, זה מזכיר אולי נושאים דומים מהאזור שלנו. אגב, הזכרת שהייתי בכל ישראל, אני רוצה לצורך העניין הזה, ב-74, באותו יום, והיום שבת, שהטורקים פלשו לקפריסין, אני הייתי עורך יומן השבוע, ואיכשהו רון בן ישי היה עיתונאי היחידי בעולם שהצליח להיכנס לשם לפני הפלישה הטורקית, ואפילו השתלט על הטלפון היחיד בכל האי שאפשר היה לדבר ממנו לחול. וכך רון בן ישי באמצעות יומן השבוע דיווח לכל העולם מה קורה בקפריסין. הוא היה ממש המקור היחידי, ויומן השבוע הייתה התוכנית היחידה שהייתה לה דרך לעשות את זה.
טוב, תוכנית שממשיכה לשמור על מסורת ארוכה וטובה כאן אצלנו גם בתאגיד. רון בן ישי באמת עם עוד סיפור גבורה, ויש רבים כאלה בקריירה העיתונאית שלו. אריה מקל, שגריר לשעבר ביוון, תודה רבה לך.
תודה, אירן.
אנחנו מכאן למיינמר, במה שנראה כמכשול נוסף להפסקת האש במדינה. קבוצת מיעוט תקפה עמדות של צבא מיינמר סמוך לגבול עם תאילנד. הלחימה באזור הזה נמשכת. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה, רועי בק.
שלום אירן, שלום אירן.
מה קורה שם?
כן, אז אם, כמו שאנחנו רואים, לא מספיקה הפיכה צבאית שהתחילה בפברואר, בראשון לפברואר השנה, כמעט 800 הרוגים, אלפי פצועים ועצורים, זה לא מספיק. והנה עכשיו, יש גם, מיינמר עצמה מורכבת מקבוצות מיעוטים רבות. אחת מהקבוצות האלה, או למעשה הקבוצה הגדולה ביותר, היא קבוצה של מיעוט בני הקארן. רובם ככולם נמצאים בגבול עם תאילנד, באזור קאנצ'נבורי, מה שנקרא במערב תאילנד. ומאז אתמול, הם מתנגדים אגב לחונטה הצבאית. בתקופת אנג סאן סו צ'י הייתה איזושהי הסכמה, או מה שנקרא הפסקת אש שברירית, והנה הם כבר הודיעו שברגע שהחלה הפיכה צבאית, הם לא ישבו בשקט, הם אמרו והם עמדו בהבטחתם, הם יצאו נגד החונטה, ולפי הדובר שלהם אתמול בשעות הלילה, הם הצליחו לאחר קרבות להשתלט על עמדה צבאית, ממש ממש באזור הגבול עם תאילנד, יש שם נהר שהוא בעצם מכשול טבעי, ומאז אגב, אני רוצה לציין צבא מיינמר תקף מהאוויר, הלחימה נמשכת, זה לא מבשר טובות לאלפי פליטים שכבר נמצאים שם בג'ונגלים, בין תאילנד אל מיינמר, לא מצב טוב בהחלט.
רועי בק, כתבנו בדרום מזרח אסיה, תודה.
תודה.
ארצות הברית נערכת לפתיחת המוזיאונים, אמש הודיעה גלריית הדיוקנאות הלאומית בוושינגטון, כי לתצוגת הדיוקנאות שלה התווסף דיוקן של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. תערוכה נוספת שתיפתח בקרוב תציג את דמויותיהן של נשות הנשיאים. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
שלום, שלום.
אז פעם לדיוקן הייתה משמעות חשובה, כיוון שאי אפשר היה לצלם. בעידן שבו פרצופו של דונלד טראמפ מופיע בכל טלפון בידו של כל אדם בעולם. למה עדיין צריך דיוקנאות? מה החשיבות של הדבר הזה?
מעניין, כי שנה שעברה כשדיברנו על הדיוקנאות השחורים של אומנים שחורים גם של אובמה ורעייתו, זאת אומרת זה לא היה שנה שעברה, זה היה עוד לפני כן, באמת העלינו גם את השאלה הזאת. עכשיו זה מעניין, כי צריך לומר שהגלריה הזאת, שהיא חלק מאחד המוזיאונים אולי החשובים בארצות הברית, הסמיתסוניאן, היא בעצם, כמו שאומרת האוצרת, אני לא שופטת, אני מספרת בגלריה סיפור היסטורי, סיפור ביוגרפי, והדיוקן שאנחנו נראה עכשיו, כשיפתחו את המוזיאון ב-14 במאי, יש לקוות שהמצב יאפשר כמובן, הדיוקן הזה הוא צילום, הוא למעשה צילום של צלם מאוד חשוב, צילום כמעט האחרון המשמעותי שנעשה לטיים מגזין, דרך אגב, של פארי דוקוביץ', שהוא באמת אומן צלם מאוד מאוד חשוב, שגם אגב צילם עכשיו את הדיוקן של אובמה לספר שלו, My Promised Land, הוא גם עשה לו את הדיוקן הזה. זה דיוקן מעניין, כי בדרך כלל כשמצלמים את הנשיאים במין צילום, אתה יודע, רשמי, כמו גם אצלנו, למשל את בנימין נתניהו, אז הוא יושב ליד השולחן, מאחור הדגלים, אתה יודע, יש איזה תבנית. כאן הוא יושב על הפינה, הוא לא יושב לגמרי מולנו במין מבט צידי כזה, למרות שהוא, אתה יודע, כפי שאנחנו לא רגילים לראותו, מאוד מעונב, מאוד רציני, אבל הזווית הזאת שבחר הצלם לצלם אותו, והוא הסכים כמובן שיצלמו אותו כאן, היא מאוד מעניינת. מה שעוד מעניין זה הטקסט, כי היות וזה מין מוזיאון לדורות הבאים, הטקסט מדבר כמובן ביוגרפיה, אבל בין השאר מזכיר מה הוא עשה בנושא של ה-immigrations, כן, של ה... כל הנושא עם הפליטים, כן, מקסיקו וכולי, זאת אומרת, מוזכרים שם גם דברים לא כל כך מחמיאים, בצד כמובן הביוגרפיה המעניינת, וגם העניין של האימפיצ'מנט מוצג. צריך לומר שהמוזיאון הזה מציג בדרך כלל דיוקנאות מצוירים. זה בעצם דיוקן זמני, כרגע יש שני אומנים שלא מגלים את שמם, שמציירים דיוקן של טראמפ ושל רעייתו, שהייתה אגב יחסית אהובה על הציבור, מלניה טראמפ, אבל הדבר הזה יתגלה בקרוב, ובינתיים הדיוקן הזה, שמחליף כמובן דיוקן של אובמה, אני אזכיר שהדיוקנאות המאוד חשובים שצוירו על ידי אומנים שחורים, אלה דיוקנאות שיצאו לתערוכה נודדת של שנה ברחבי ארצות הברית, כך שמי שיגיע לארצות הברית גם מישראל ויתאל, יכול להיות שימצא אותם במקומות אחרים, כולל דיוקן שנחשב דיוקן מאוד משמעותי, אתה בטח זוכר, שצירו את אובמה בסגנון אנדי וורול וכתבו למטה Hope, תקווה.
ששימש אותו כמובן בקמפיין הבחירות, ואת
נכון
יודעת, אולי,
מאוד, נכון
אולי
מאוד.
הדיוקן המוכר ביותר של דונלד טראמפ הוא ציור שנתלה בשעתו בבית הלבן, אפשר להניח שהוא ירד משם מיד עם כניסתו של ג'ו ביידן, של דונלד טראמפ יושב לשולחן, ואיתו שרשרת נשיאי ארצות הברית ללא אובמה כמובן, מאזינה לו ומחויכת שם, אפשר לראות שם את רונלד רייגן, את אברהם לינקולן, במילים אחרות כל הנשיאים הרפובליקנים וכולם מקשיבים לו ומאזינים לו. זה הדימוי שדונלד טראמפ היה רוצה לשמר, לא בטוח שזה הדימוי שההיסטוריה תשמור.
נכון, והוא לא ישמר במוזיאון, זאת אומרת, הדיוקן שישמר זה הדיוקן הזה, ומה שיציירו שאנחנו עוד לא יודעים, והדיוקן הזה הוא קצת רומז על זה שהאיש הזה הוא מין a tricky person, כן? זאת אומרת, בגלל זה הזווית הזאת, ומאחור ככה לא כל כך בחדות, בהחלט לא כמו הדיוקן שהוא היה רוצה שלדורות הבאים יזכרו אותו.
טוב, אבל יש לו, מי יודע, אולי יהיה לו סיבוב נוסף ותהיה לו הזדמנות אולי לשנות את הרושם שהוא הותיר אצל האומנים, שספק אם יאהבו אותו גם בסיבוב שני נוסף. מירי קרמלובסקי, תודה.
תודה לך, אירן.
ועכשיו לזמר הוולשי הוותיק טום ג'ונס, שאולי בן 80, אבל שהגיל לא יבלבל אתכם, הקול שלו עדיין חם, וגם המעריצים ממלאים אולמות. את השנה האחרונה הוא בילה בעיקר בהפקת אלבום חדש, ובו עוסק בהרחבה בגילו המתקדם, בבגידת הגוף, בפיזור הנפש, באלמנות החדשה. בתוך סוף שבוע אחד האלבום הזה, ששמו הוא מוקף בזמן, הגיע לראש רשימת המצעדים בבריטניה. במקום השני אגב, אלבומו של ג'ון לנון, אלבומו הראשון של ג'ון לנון, שהופץ עכשיו בהפקה חדשה. טום ג'ונס, מקום ראשון בבריטניה. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. תחנות הרוח של הדעת, זהו שמו של השיר הזה. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own. Down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. All the ripples from a pebble someone tosses in the stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its fate. Like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, worlds that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in the hall and the fragment of a song. Have remembered names and faces, but to who do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? כן, אלבום הקאברים חדש של טום ג'ונס. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, מפיק נדב רוזנצוויג, הטכנאי הוא יאיר ניומן, תודה לילד דודי על הסיוע בעריכת הכתבות. אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז, המשיכו להתעדכן מסביב לשעון באפליקציה של כאן, ביישומון, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. להתראות. In the windmills of your mind.